פרק כף ג' בפסוק כף. הרחבנו בזה הרבה מאוד בשיעור הקודם, בהבנת הפסוק הזה לפי שיטת רש"י. הנה אנוכי שולח מלאך, זה בישר להם שעתידים לחתו. ושכינה אומרת, כי לא העלה בקרבך, מה שעורר מספר שאלות תיאולוגיות רציניות ביותר, בעיקר בדבר שאלת הידיעה והבחירה, אבל גם בעיקר בדבר משמעות החטא ואופן מתן תורה, שמתן התורה עובר גם דרך תהליך של חטא. אפשר להרחיב בזה הרבה, אני מציע שלא נעשה את זה, בגלל שמטרתנו היא פה להבין את הפסוקים, ואז אנחנו צריכים להתבונן ברציפות של הטקסט. פסוק כף א', ישמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם, כי שמי בקרבו. כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית הכל אשר אדבר, ואייבתי את אויביך וצרתי את צורריך, כי ילך מלאכי לפניך, והביאך אליי מורי, והחיתי והפריזי והכנעני אחי והיבוסי וחדתי, לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעובדם ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם. ועבדתם את השם אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך, ואסירותי מחלה מקרבך, לא תהיה משקלה ועקרה בארצך את מספר ימיך המלא. כל הדברים האלה הם פשוטים, סך הכל זה הבטחה, שאם נעשה, אנחנו נשמע לכל דברי המלאך, אז הקדוש ברוך הוא גם יגמול לנו על זה שאנחנו נצליח. והשאלה היא מה הקשר בין הדברים. כלומר, זה שריבונו של עולם, הרבה פעמים יש גם בכלל בתורה, אבל זה אחד המקומות הבולטים. יש הרבה פעמים בתורה, שהקדוש ברוך הוא מבטיח, אם תעשו מה שאני אומר, יהיה לכם טוב. מה המשמעות? איך? מדוע בגלל שאני עושה מה שהוא אומר, יהיה לי טוב. אפשר להבין את זה, למשל, שריבונו של עולם אמר, תראו, אני עושה איתכם איזושהי עסקה. אתם מתנהגים כמו שאני רוצה, אז אני גם כן אתן לכם שכר. אבל אז אין קשר בין ההבטחה לבין הקיום. זאת אומרת, זה נשמע קצת שרירותי. למשל, תתנהגו יפה, כלומר, תניחו תפילין, ואז אתם תנצחו במלחמה. מה הקשר בין הנחת התפילין לבין הניצחון במלחמה? האם יש קשר בין הדברים? או שמה זה קשר? מיסטי, מגי. או אתם, כלומר, גזרה אלוהית בלתי רציונלית. זאת השאלה. יותר קשה, למשל, בקריאת שמה אנחנו אומרים, אם שמוע תשמעו על מצוותיי, יהיה גשם. לא תשמעו על מצוותיי, אין גשם. אוקיי? מה, זה מטאורולוגיה, וזה פולחן. מה הקשר בין הפולחן לבין המטאורולוגיה? האם זה הגיוני? תמיד אפשר לומר, כן, תראה, זה ריבונו של עולם מנהל את העסק, הוא מחליט שעל זה הוא נותן את זה. אבל אז יוצא שאין שום קשר הגיוני בין המעשה לבין התוצאות של המעשה. כן, זאת אומרת שאנחנו לא רואים שום קשר באמת. אני נתתי צדקה, עכשיו יש גשם. מה הקשר? זה קשה לתפוס את הדבר הזה. זה נשמע כמו מגיה. ויש אגב, אצל העמים הפרימיטיביים, יש דברים כאלה. השאלה אם התורה מאמצת את התפיסה הפרימיטיבית הזאת או לא. הרב קוק בספר אורות, בישראל ותחייתו, פרק ב', מבאר את זה, מבאר שישנן שתי תפיסות לגבי המציאות. ההבנה הסיבתית, וההבנה המוסרית. ההבנה הסיבתית היא מצויה הרבה אצל האפיקורסים. אבל היא אמת, היא נכונה, ההבנה הסיבתית. למשל, אם אני פותח את צינור ההשקיה, אז הצמחים גדלים. סוגר את צינור ההשקיה, אין צמחים. אמת, זה הסברה סיבתית. אם אין צמחים, אז גם אין מה לאכול. מה? אין ציפורים. נכון, גם אין ציפורים. אם ציפורים אינן שרות, המוות פה מולך. כדאי לצאת מפה מהר. הנה, אני הולך. מה? ברור שלא, אני לא אמרתי שהתפיסה הזאת היא אפיקורסית. אמרתי שאצל האפיקורסים משתמשים הרבה בנתון הזה. כלומר, בנתון הסיבתי. רואים שבמציאות הכל פועל על פי מהלך של סיבה ומסובב. זה מה שרואים במציאות. למשל, האפיקורסים אומרים אין השגחה, הם אומרים לפעמים גם אין אלוהים, תלוי, יש כמה סוגים של האפיקורסים. אני לא באתי בטענה אל אף אחד. אני רק אמרתי שהתפיסה הסיבתית היא מצויה מאוד בפיהם של האפיקורסים. אני גם לא אמרתי שזה לא נכון. אני פשוט אמרתי נתון. איפה תמצא הסברות סיבתיות של המציאות? לך אל מדור אפיקורוס בדפי זהב, תפתח, שם תמצא הסברות סיבתיות. זה מה שאני אמרתי, לא מעבר לזה. בסדר? עכשיו, הדתיים לעומת זה, הם לא כל כך אוהבים את זה, למרות שהם לא צודקים, אבל הם לא כל כך אוהבים את ההסברות הסיבתיות, הם מעדיפים הסברות מוסריות. זאת אומרת, אני התפללתי, עכשיו ירד גשם. נתתי צדקה, עכשיו ניצחנו במלחמה. כלומר, יש איזה רצון שהדברים יסתדרו באופן מוסרי. כן.
כתוב שבארץ, כאילו, זה לא כמו במצרים, שפה יש תלות כאילו בגשמים.
הנה, כן, כן, נכון. שלא כארץ מצרים היא, למה פה למטר השמיים תשתה מים ואתה צריך להתפלל?
כי
אתה בדיוק אומר את מה שאני אומר, נכון? זה לא סיבתי, זה הסברה מוסרית, נכון? כלומר, הדתיים אוהבים מאוד את ההסברה המוסרית. יש רק בעיה שזה לא תמיד עובד. למשל, אם יושבים על ספסל אחד בסדרות המאירי, ליד הקיוסק. שני אנשים, האחד יווני והשני יהודי. עובר ליד הקיוסק, צדיק. והצדיק דורך על קליפת בננה, מחליק ושובר את הרגל. אומר היהודי, אוי ואבוי, הכיצד? איך ייתכן שהוא שבר את הרגל? הרי הוא צדיק. אז בטח יש איזושהי סיבה, צריך למצוא איזושהי סיבה מוצדקת, בטח הוא עשה איזה משהו בגלגול הקודם אולי. חייבים למצוא הסבר. היווני מוציא פנקס, רושם חוק. כל המחליק על קליפת בננה, בזווית נתונה, בן צדיק, בן רשע, שובר את רגלו. גילה חוק חדש בפיזיקה. בסדר? וכל אחד חושב שהשני מטומטם. נכון? לא צריך לברר. היהודי יגיד, הם חושבים שזה בגלל החוק הפיזיקלי. והיווני אומר, הם חושבים שזה בגלל ההתנהגות המוסרית. יש פה בעיה, נכון? יש פה שתי הסברות. אם נשאל את עצמנו יותר מזה. הנביאים, בספרי הנביאים כל הזמן אומרים, אם תמשיכו לעבוד עבודה זרה, לשפוך דמים מול גלות הרעיות, בסוף הארץ הזאת תחרב ותצאו לגלות. העם לא שמע אל הנביאים, הארץ חרבה, יצאנו לגלות. מה אומרים ההיסטוריונים? ההיסטוריונים אומרים ככה, שממלכת שלמה התפתחה מאוד, כי היא ניצלה את השקיעה של שתי אימפריות גדולות מימי העבר, מצרים ואשור, שהיו אז במאבקים פנימיים קשים שמנעו מהם את האפשרות להתפשט מחוץ לגבולות הממלכה. בחלל הריק הזה התפשטה האימפריה של דוד ושלמה. אחר כך, ומה גרם להתפתחות הממלכה של שלמה? הסחר הבינלאומי. בין צור וצידון, הנה אתם רואים, זה אפילו ענייני דיומה. בין צור וצידון מצד אחד, שעשו מסחר עם הארצות הרחוקות שבים התיכון, לבין הודו, דרך ממלכת ישראל, כי הרי זה בדיוק היה נקודת המעבר. בין צור וצידון לבין אילת ועציון גבר, איפה שנמצאים האוניות של שלמה, אז יש דרך יבשתית שמקשרת ביניהם. וזה מסביר את הסגסוג הכלכלי האדיר של ממלכת שלמה, אבל מה אפשר לעשות שאחר כך היו מריבות בתוך ממלכת שלמה, על רקע המתחים בין אורח החיים השבטי לבין אורח החיים הממלכתי, שזה שבט אפרים ושבט יהודה, וזה גרם להתפלגות הממלכה והפסקת המעבר של הסחורות. כתוצאה מזה הגיעה שקיעה כלכלית אדירה לממלכות האלה, ואז ניתנה ההזדמנות לממלכת אשור ובבל, לאחר מכן ואחרי ששיקמו את עצמם, להתפשט ולכבוש את הארצות ההן. וככה חרבה ממלכת ישראל הקדומה. הנה, הסברה סיבתית. איך אני? לא רע. אבל מי צודק? השאלה היא אם זה לא סותר, כי התורה אמרה שהסיבה של שקיעת הממלכה זה סיבה מוסרית.
סיבה פנימית יותר.
אז אתה אומר זה פנימי וזה חיצוני. כלומר, זה מאוד מעניין מה שלומר. אתה אומר שיש סיבה פנימית, מוסרית, סיבה חיצונית, סיבתית.
שרואים
לעין. כן. השאלה האם יש קשר בין שני הדברים בכל זאת. או נגיד, כשאתה אומר פנימי וחיצוני, האם פנימי, הכוונה שהוא מסתתר בתוך החיצוני, או שיש קשר מהותי בין הפנימי לחיצוני. זאת הנקודה שהרב קוק דן בה, באותה פסקה בישראל ותחייתו. כן.
יכול להיות סיבתיות בעולם החיצוני שלנו,
שיש סיבתיות בעולם הרוחני? אתה אומר סיבתיות בעולם החיצוני וסיבתיות בעולם הפנימי. כן, אבל זה סיבתיות מסוג אחר. הסיבתיות בעולם הפנימי היא מוסרית. אז השאלה האם זה מנותק אחד מהשני, או שיש קשר בין שתי ההסברות. לפי הרב קוק, יש גם קשר בין שתי ההסברות. לצורך זה אני אקרא לכם כמה שורות, מספר שורות, בספר הקדוש, אורות. בית רבנו הגדול, זכותו הגן עלינו אמן. אומר כך, כשאנו מעמיקים בדבר, הרינו מוצאים אחר כך גם את כל הפרטים של העולם הסיבתי, כולם עומדים בתבניתם המעולה בעולם המוסרי המלזי והמתנסה ממעל להם. כלומר, הרב יסביר שיש קשר מהותי בין ההסברה המוסרית להסברה הסיבתית. זה לא שתי הסברות, אחת חיצונית והשנייה פנימית, אלא הפנימי מחיה את החיצוני. הכיצד? כשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, ברית קרותה לארץ ולעם, כשדבקים בשם אלוהיהם, הרי הם מצליחים, עולים ומתפתחים, משתרשים בארצם ועושים חי. כשזונים אחרי אלוהי נחר הארץ, הרי הם מדלדלים ונופלים. חורבן האומה והארץ בא, וצרות וחיליונות הולכות ובאות. כשאנו מחפשים את הפתרון בעולם הסיבתי, הרינו מוצאים שרוח ישראל אחוז הוא בשלשלת אורגנית חזקה. דעותיו, מהלכי חייו, מגמת פניו, בתעופת רוחו הכללית, האמת העליונה המתגלה בו ועל ידו תכונת ארצו וברכותיה, התאמצות הנשמות היחידיות, המשכת ברכותיהן, נשדי חייהן, אכן המשוך על הכלל ועל הפרט, העצות והנטיות הבולות את הבניין הכללי ומבואיהן, בהירות הזכירות, המנוחה הפנימית, חיזוק הרוח ושלוות החיים, הכל אחוז זה בזה. נגיד את זה אחרת. כשמישהו יוצא למלחמה, במה תלוי שינצח?
שני דברים.
נכון, צריך שתהיה לו סיבה להילחם. כלומר, יש טכנולוגיה, כלים, אבל צריכה להיות מוטיבציה. כלומר, הצבא הגדול ביותר בעולם, בלי מוטיבציה, לא יכול לנצח. ולא עוד, הוא צריך שהמוטיבציה תהיה מוטיבציה של עליונות, שהוא ירגיש שהוא יוצא למשהו שהוא סודק יותר ממה שהאויב מייצג. אבל אם הוא לא מרגיש את עליונותו המוסרית על האויב, הוא צריך לדעת שהוא נלחם בשביל משהו שהוא גדול יותר ממה שהאויב מייצג. מה לא ברור במה שאני אמרתי? לא, לא תמיד. לפעמים אתה נלחם נגד אויב שאתה בעצמך מאמץ את הערכים שלו. אז אתה לא חושב שזה כל כך צודק לנצח אותו. למשל, בימי אחאב, מלך ישראל, שהיה מלך אדיר, אחד מהחזקים שבמלכים שלנו בימי קדם, הוא נלחם נגד בן הדד. מי היה בן הדד?
מלך ארם.
מלך ארם הזה עשה מה זה צעות? כל הזמן הציק לעם ישראל על הגבול הצפוני שלו. סופר בספר מלכים. כל הזמן הציק. הייתה מלחמה גדולה, באו מאות אלפים של חיילים אל אפק. ושמה בסוף התהפך הגלגל ומלך ישראל ניצח. לא סתם ניצח, החומה נפלה על עשרות אלפי חיילים של האויב. ונהרגו על ידי חיילינו עשרות אלפים גם כן. בקיצור, שמה היה מפלה לארם, משהו אדיר. בן הדד, שהיה בשדה הקרב, ברח. לאן הוא ברח? ברח בתוך העיר, אפק, ונכנס חדר לפנים מחדר. הוא ידע שעוד מעט מגיעים חיילי ישראל וגומרים אותו. אמרו לו עבדיו, תשמע, יש לך רק ברירה אחת. תשלח מסר, שדר למלך ישראל. כי שמענו כי מלכי ישראל, מלכי חסד הם. זה הסיכוי האחרון שלך. ננסה. אז הוא שולח משלחת, שמגיע אל מלך ישראל, ואומרים לו, עבדך בן הדד, אמר, אחיה את נפשי. מה עונה מלך ישראל? עודנו חי? אחי הוא. ואז לא רק שהוא משאיר את בן הדד בחיים, הוא מעלה אותו על המרכבה יחד איתו, קוראת עמו ברית שלום, נותן לו ערים בגולן, ואומר, הערים אשר לקח אבי מאביך אשיב לך, וחוצות תעשה לך בדמשק כאשר בשומרון. בקיצור, נותן לו את כל הכבוד הגדול וקוראת איתו ברית. ואז הנביא מגיע אל מלך ישראל ואומר לו, יען אשר שילחת את איש חרמי מידי, ונתתי נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. זאת אומרת שהייתה פה חולשה אדירה, לא ידע מלך ישראל לנצל את יתרונו הצבאי של אותה שעה. לא ידע לתרגם אותו ביתרון פוליטי. והשאלה היא, למה? אז הרב קוק בספר עדר העיקר מסביר שזה היה משום שאחאב לא הרגיש שיש לו זכות להרוג את בן הדד. כי למי אחאב עובד? לאלוהי בן הדד. כלומר, מבן הדד הוא שואב את כל הערכים התרבותיים שלו. אז איך הוא יכול לחסל אותו? הוא אוכל כל יום את ההמבורגר תוצרת דמשק. אז איך הוא יכול לפגוע בדמשק? יש לו מה? ערכים נוספים שאין לבן אדם. מה? הפולקלור הדתי שלו. אבל הפולקלור הדתי שלו, זה בדיוק העניין.
זה מסורת שהוא קיבל מאבותיו.
כן, אבל המסורת שהוא קיבל מאבותיו איננה נחשבת בעיניו כעליונה יותר ממה שהוא מקבל מבן הדד. זה בדיוק העניין. עד כדי כך שהוא ירשה לעצמו להרוג את הנביאים. כן, כלומר, יש פה בכל זאת איזה נחיתות מוסרית שמפילה את ישראל לפני בן הדד, דווקא בגלל המידות הטובות היהודיות שיש לו, שהוא איש חסד. מלכי ישראל מלכי חסד הם. כלומר, כאשר אתה משתמש בתכונות מוסריות, כשאין לך הערכים העומדים ביסוד המידות האלה, אז המידות האלה ממיתות אסוד על הממלכה. נכון? ככה כותב הרב קוק בדר העיקר. עכשיו, אז כאן הרב גם כן אומר, זה בעצם קשור אחד לשני. כן, הכל קשור, יש שרשרת סיבתית. באותה האהבתה הנפשית של הדבקות בשם אלוהיו, אלוהי אבותיו הראשונים, המעלה אותו מארץ מצרים מבית עבדים, המביאהו אל ארץ הברית והשבועה, מוראו דרכי חיים ונתיבות עולמים. אחוזים הם זה בזה הכישורים. והיא משאבת אל תוכו את כל אוצר החיים והתנובה וכו' וכו'. ובהיפרדו ממקור חייו, הרוח מתחלחל, שיפת החיים הכלליים, האחוזים ברתוקות הגוי בארץ, המורשה, מקדש, המוסר והאמונה מתחלשת. טוב, אז בקיצור, כן, הרב, טוב, מעריך מאוד, אני לא רוצה לקרוא את הכל, אבל הרב מסביר שיש קישור הגיוני, סיבתי, בין המעמד המוסרי של עם ישראל, לבין ההצלחה הכלכלית, הפיזית, הפוליטית וכו'. מובן? כן. למשל, זה דוגמה, כן? יש עוד הרבה חוטים כאלה, זה לא החוט היחיד. לכן כתוב כאן בפסוק כ"ה, ועבדתם את השם אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך. מדינה משגשגת היא גם מדינה בריאה, כן. כן.
נו.
נו.
אפילו אם אתה גם מוסרי ומבקשים לך להרוג מישהו מאוד לא מוסרי, אסור לך. בעצם נודע שהוא בן אדם.
אני לא הבנתי מה שאתה רוצה להגיד בזה.
באמת, בסיטואציה, במצב אחר, לא בוחנים את המוסריות של האנשים, אלא כל אחד הוא שווה, לכאורה.
המוסר הוא ערך אוניברסלי. אוקיי, קיבלתי, הלאה.
קיבלתי מדבר הרב ש כדי להגן או על המסורתיות שלך מותר לך להרוג מישהו שהוא לא שותף למסורתיות שלך, זה נותן לך הצדקה.
אתה אומר, האם יש הצדקה מוסרית להרוג אויב? זה מה ששאלת. התשובה היא שיש חובה מוסרית להרוג אויב. בוודאי. זאת חובה מוסרית. מי שלא הורג אויבים, הוא פושע. למשל, לאחרונה, יש אדם במדינת ישראל שקיבל לידיו את משרד הביטחון, ששיבח את אחד החיילים שלנו, שלא ירה במחבל שיגן על עצמו על ידי שהוא לקח תינוק ביד. בסדר? החייל לא ירה על המחבל כי המחבל תפס תינוק ביד. החייל הזה הוא פושע. צריך להעמיד אותו למשפט. כי הוא העדיף את חיי התינוק על חיי היהודים שהוא בא להגן עליהם. זאת האמת המוסרית. אלא מה? זה קשה לראות על תינוק, זה אני מסכים. זה מזעזע. אני אחר כך לא אוכל לישון בלילה, 100%, בסדר. אבל יש חובה מוסרית שקודמת לזה. היום מכנים מוסריות כל דבר שמרגש. כלומר, הקריטריון של המוסרי זה אם זה מרגש אותי או לא מרגש אותי. אם זה עובר טוב את התמונות של ה-CNN או שזה לא עובר. יש פה נפילה מוסרית מצד העניין. כן. אגב, אני רוצה להגיד, לא רק החייל הזה הוא פושע. המערכת הערכית שמשבחת את החייל הזה היא מערכת פושעת. הגענו למצב כזה היום שיש אדם שקיבל פרס נובל לשלום בגלל שהוא פושע מלחמה. אני מתכוון לדלאי למה. הדלאי למה קיבל פרס נובל לשלום. למה? כי הוא נתן לשני מיליון מבני עמו להישחט על ידי הסינים. כי הוא אמר שאסור להשיב מלחמה נגד מאו צה טונג. אז זה פשע. למרות שזה נשמע יפה וחסוד. כן.
דוגמה עם החייל והתינוק, אולי אם המלחמה היום היא פחות מלחמה פיזית, אלא יותר מלחמה תקשורתית, אז אולי זה זה שהחייל כביכול פשע, הוא בעצם מוסיף המון למערכה הפסיבית.
אתה אומר שאולי החייל עשה פה מעשה טוב בזה שהוסיף לנו כבוד תקשורתי. תשובה, לא. אני אסביר לך גם למה. בגלל שאנחנו לא באים אל העולם עם מסר מוסרי אמיתי. כלומר, אנחנו יצאנו ידי חובת המוסר הנוצרי, המזויף, בעוד שהיינו צריכים לבוא ולומר, אנחנו בשם המוסר, משבחים את החייל על זה שהוא ירה במחבל למרות שהוא החזיק תינוק. כי אז היינו צריכים לבוא עם משנה מוסרית חדשה, עם מסר לעולם, ואז היה נותן לנו מקום של כבוד הרבה יותר גדול בעולם. כי אז כל העמים היו באים ושואלים אותנו הדרכות מוסריות. אם אתה לא בא, צריך להבין, מדוע חזרנו אל הארץ הזאת? בשביל מה? צריך להבין משהו, למה באנו לפה? זה קצת מחשבה, קצת מאחורי הדברים. יש אומרים שבאנו לכאן בשביל לעשות כסף. יש מי שאומר, באנו לכאן כדי לעשות כסף. אז זה שיש מלחמות זה בעייתי בגלל שזה מוריד את הבורסה. ולכן צריך לגמור עם זה מהר כדי שנוכל לעשות הרבה כסף. יש כאלה שאומרים, באנו לכאן כדי לאכול גרעינים בדרך לבית הכנסת, ולקרוא את שבת בשבתו בזמן קבלת שבת. יש כאלה שאומרים, בשביל זה באנו לכאן. והקדוש ברוך הוא לא חושב ככה. הקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לכאן, כדי לקיים ונברכו בך כל משפחות האדמה. ובאנו לכאן כי יש לנו מסר לאנושות כולה. אנחנו רוצים להציל את העולם מנפילתו. וזה התפקיד שאנחנו אחראים עליו. אם אנחנו לא מבינים שיש לנו אחריות כלפי האנושות, ללמד אותה את ערכי המוסר בין היתר האמיתיים, אז אנחנו פושעים גם כלפי עצמנו וגם כלפי העולם, שמצפה היה מאיתנו לאיזשהו קול שיצא מירושלים ויאמר להם מהי האמת, ובמקום זה רואים שהיהודים סך הכל נענים לסולם הערכים שבא מוושינגטון או מהוותיקן. אז מה אתם עושים בארץ הזאת? למה באתם בכלל? ברור? כלומר, יכולנו לבוא אל העולם ולומר, אנחנו טוענים לאידיאולוגיה מוסרית מסוג אחר לגמרי. ולכן אנחנו חושבים בשם המוסר שהיה צריך לראות על המחבל במצב ההוא וכו' וכו'. מה? בוודאי. בוודאי. ואז באמת תשאל השאלה. מי אשם במות התינוק? החייל שירה בתינוק או המחבל שהחזיק בו? מה התשובה? ברור שהמחבל. למרות שמי שירה זה החייל. צריך להבין את הדברים האלה, בעומקם. אם לא, אנחנו פשוט כל הזמן בנחיתות מוסרית ובמסכנות בכלל, שלא יכולה לגרום לנו לנצח בסופו של דבר. יש פה שאלה. ספר מקדש מלך מסביר שזה לא סתם חסד, אלא חשבון אסטרטגי לעתיד כדי לארגן אימפריה משותפת נגד אשור המתפתחת. יפה. אני מוכן לקבל את השיקול הזה. רק הבעיה היא שהנביא כנראה לא חשב שזה היה נכון. כלומר, אם הנביא היה חושב באמת שהיה פה שיקול אסטרטגי כלפי אשור, אז היה לזה מקום. אבל הנביא הבין שכנראה מה שהביא את אחאב להתנהגות הזאת, זה היה החסד. אגב, זה גם כתוב במפורש בנביא. אם כן, קשה לי לקבל את דברי בעל המקדש מלך. כן.
לגבי היום, האם הבשלות או המוכנות של העמים האחרים בכלל לשמוע, אם אני אומר דברים במקום שהם נשמעים?
אתה שואלה אם יש בשלות לעמים לשמוע. תשובה, כן. אני אסביר לך משהו. יש דבר שאנחנו לא כך שמים לב. כל העולם כולו מסתכל עלינו. למה? למה שלא יסתכלו, אני יודע, על האלבנים? כי אנחנו מייצגים משהו במיתוס התרבותי שלהם. כן? הם סך הכל יורשיה של הנצרות. זה לא דבר מקרי. כלומר, כשהם רואים את התופעה המוזרה הזאת של שיבת ציון, הם שואלים את עצמם כל הזמן, רגע, היהודים, זה עם ישראל שבתנך או זה לא? האם יש קשר של רציפות היסטורית, רציפות של זהות, בין הדמות הידועה מהתנך לבין החיילים הישראלים של היום? יש קשר או אין קשר? זה מטריד אותם מאוד. איך הם יכולים לברר שיש קשר? אם הם יראו שיש לאותם ישראל, בונים את מדינתם, איזשהו תוכן ללמד אותם על פי התנך. אבל ברגע שאחד מראשי ממשלת ישראל אמר, התנך איננו הטאבו שלנו. ברגע שהוא אמר דבר כזה, אז אומות העולם אומרים לעצמם, אז בעצם זה רק איזה קאט של פשיסטים אירופאים שבאו והשתלטו על השטח לא להם. מובן? ואדרבה, הייתי אומר שבתת מודע הקולקטיבי של האומות, יש איזה מין אכזבה. אתם, היהודים, רימיתם אותנו. סיפרתם לנו שאתם חוזרים אל הארץ הזאת. חיכינו לראות, אולי יש לכם משהו לומר לנו. ואתם לא אומרים לנו שום דבר. מובן? אדרבה, הבשלות קיימת.
גם לא על מה שיראות תמונה כזאת ולהגיד, זה מוסרי וזה מזעזע.
בוודאי, בוודאי. אבל זה צריך לנבוע מהסברה כוללת. מגישה מערכתית כוללת, שונה ממה שיש היום. היום מדינת ישראל נלחמת על זכות קיומה. כאילו שזה צריך להיות הנקודה. מדינת ישראל הייתה צריכה להילחם על זכות קיומם של האומות. זאת אומרת, היינו צריכים לבוא עם מסר של תיקון העולם במלכות שדי, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה. לא החילונים ולא הדתיים. ברור? בבקשה.
בקשר למה שאר אומר, יש איזושהי תופעה, גם בצבא, גם במשטרה, גם בשוק ההון, בכל מיני מקומות, לעשות קודים אתיים, כאלה ואחרים.
כן.
לכאורה קודים מוסריים. יש מערכת נוספת שמנסה להריץ חוקה לישראל.
כן.
העיונות משפט כזאת או אחרת, שלכאורה כל הדברים האלה רק מרחיקים אותנו לכאורה מהיד האמיתית.
נכון.
אז למה כל האנשים מושיטים לזה? למה אדם שמתגייס לצהל יכול לבוא ולומר, רבותיי, הקודים האלה לא מתאימים לי?
לא הבנתי את השאלה בכלל. אתה, אם אני מסכים איתך, זה מה שאתה שואל.
אם הרב מסכים איתי, כן, ואם האנשים מסכימים, למה אנשים מיישרים קו עם אותם קודים
האתיים? אתה שואל מדוע היום אנשים מיישרים קו עם הקודים האתיים הנוצריים שבצבא, המשטרה וכו'. בגלל שאנחנו נוצרים. לא, זה נראה. הנצרות זאת יצירה יהודית מובהקת. זה לא... אנחנו היום בשלבי התנצרות המונית מבחינה מנטלית. מה?
איך מתקנים?
צריך ללמד. זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו. לא רע, לא? משתדל. קבוצה קטנה, אתה אומר. לפעמים שם באינטרנט תמחו, בבקשה, על האמירה הזאת. טוב. כן. מה הקשר בין הסיבתיות למוסריות? פשוט מאוד. יש משמעות סיבתית למוסריות. כלומר, אומה שיש לה בשביל מה להילחם, בשביל מה לקום בבוקר, אז היא מסגשגת. במובן הסיבתי הפשוט. למשל, אם תחשוב, מדוע ממלכת שלמה חרבה בעצם? אז אמרתי, בגלל שניתק הקשר היבשתי בין הודו לבין הים התיכון. זה נכון. אבל מה ניתק את הקשר הזה? האיבה בין יהודה לאפרים. האיבה בין יהודה לאפרים זה נתון מוסרי. ומאיפה זה התחיל? מזה התחיל מזה ששלמה התנהג כדיקטטור. ברור? כלומר, יש... זה גם מסביר את הגשם. בוודאי שזה מסביר את הגשם. משתי סיבות. סיבה פיזית וסיבה קצת יותר מעמיקה. הסיבה הפיזית היא שכאשר אנשים יש להם בשביל מה לקום בבוקר, אז יש אנרגיה של עיבוד חקלאי. כאשר אדם מוכן לאבד את האדמה, אז הוא מוכן גם להשתדל להצמיח גם במקומות קצת צחיחים. וכשיש צמחייה במקום צחיח, זה משנה את ההרכב של האטמוספירה. וכאשר יש שינוי של ההרכב של האטמוספירה, אז יש יותר לחות באוויר ויש יותר גשם. אתה יודע שכאשר הגיעו ראשוני החלוצים במאה ה-19 לארץ, קו ה-200 מילימטר, שזה הקו המבדיל בין המדבר לבין מקום שאיננו מדברי, הקו הזה עבר בראשון לציון. היום הקו הזה עובר באזור באר שבע. פשוט יש יותר גשם היום. עובדה. ושעבדו, עבדו קשה. זה דבר ראשון. דבר שני, וקצת יותר עמוק, אבל זה שייך לתפיסה מסוימת של מערכת הקוסמוס. כשיש גשם, הכוונה שהשמיים אוהבים את הארץ. נכון? זאת עובדה. זה כמעשה של חיבה. ועכשיו, היה צריך להיות גשם ואין. זה סימן שאין חיבה. אז אני צריך לברר האם יש שלום בתוכי. ואני מגלה שבתוכי אין הרמוניה, אין שלום. אז אני עושה שלום בקרבי, ואז אני משיב את החיבה בין השמיים לארץ. זה סיבתיות רוחנית, אבל היא הגיונית מאוד.
כי בסוף... לא כל דרך, אי אפשר...
אבל במקרה הזה זה נכון, מה אני אעשה? כי צריך להבין מי זה האדם. כל דבר אני לא יודע אם תמיד מבינים, אבל משתדלים להבין. פה נתתי לך הסברה, כלומר לגבי הגשם נתתי לך הסברה קצת יותר מיסטית. אבל נתתי לך גם הסברה טבעית. טבעית, כן. כן.
בין מזעזע, נדבר על העם שלנו, בין מזעזע למוסרי.
נכון.
אז אם אני צריך קודם כל ללמד, מה פתאום שאני אראה את זה לגויים? הם לא מסוגלים, הם לא יהיו מסוגלים לקלוט מה שאצלי, עוד מחצית מהעם לא מסכים. אז אולי נראה את זה אחרי שאנחנו נלמד.
אתה שואל איך ללמד, מהו סדר הרבצת המוסר? האם אני צריך קודם להסביר לגויים, או שאני צריך קודם כל להסביר לבני ישראל? כי היום אין אפילו מחצית מהציבור, אתה אומר, שמבינים את ההבדל בין מזעזע למוסרי.
זה לא משהו, אני ניסיתי לראות אם הבנתי דברי הרב, האם בעצם קודם כל אנחנו צריכים ללמד. ואם אנחנו צריכים ללמד, אז אתה צריך קודם כל הפנמה.
אז אתה אומר, צריך קודם כל שאנחנו נפנים, ואז...
ואז יצא החוצה מאליו.
ואז יצא החוצה מאליו.
זה גם חוזר למה שדיברנו בעניין של ה... של המוסר הסיבתי, של המוסריות והסיבתיות.
זה גם חוזר למה שדיברנו על הסיבתיות והמוסריות, כן. נכון. תשובה. לפעמים מה שאתה אומר זה נכון. כלומר, כאשר האדם יודע בפנים מה נכון, ממילא הוא גם לא צריך להסביר את זה לאחרים, כי הוא מקרין את זה. אתה צודק. וזה ברור שכדי להסביר דברים כאלה, צריך שלפחות אלה שבאים להסביר, יהיו משוכנעים בדבר. זה אגב אחד ההסברים להיעדרה המוחלט של ההסברה הישראלית. כי ההסברה הישראלית באה להסביר דבר שאיננו יודעת מהו. כלומר, היא חושבת שהאויב צודק. היא לא מאמינה. אז איך אדם יכול לשכנע כשהוא בעצמו לא משוכנע? מרגישים את הזיוף של הדבר. אלא מה? אם המנהיג או הקבוצה המובילה באומה יודעת מהם הערכים שהיא רוצה לבוא בשמם, זה ממילא גם פועל על הציבור בכללו. ואז אפשר לפעמים גם לדלג על הניסיון לשכנע מיד קודם כל את הציבור שלנו ואחר כך את החוץ.
אני רוצה להגיד שהמנהיג לא משוכנע.
אם המנהיג לא משוכנע, שילך הביתה.
אז איך אני יכול להראות את התמונה בכל
זה? זה מה שאני אומר. לכן אני לא יכול להאשים את החייל הזה באופן פרטי. אני מאשים את המערכת.
אז המסקנה המנהיג לך הביתה.
כן, כן, ודאי, ודאי.
לא החייל
לך. לא, המסקנה היא לא המנהיג לך הביתה, אלא המסקנה היא המנהיג הנכון בו. זה משהו אחר. כן, בבקשה.
אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר. פעם אני אולי קוראים את זה למדבר יהודה, הם קוראים ארץ המרדפים.
כן.
והיה שם את אחד המפקדים שלנו באחד המרדפים.
אגב, עד היום הזה יש שלט, ארץ המרדפים באזור הנחל, בדיקות, כן.
ואז הם עברו שם בסיור, היו מחפשים את המחבלים. אז פעם ראשונה שהתחילו להכניס כלבים שהיו מריחים גם מוקשים.
כן.
ואז היו שתי נשים שאחת מהן הייתה מניקה בפתח של מערה. והם עברו והסתכלו ולא נכנסו כדי לבדוק את מה, כדי לא להפריע לאותה מניקה. והם פשוט הלכו ונהרג שם מפקד הכוח ונהרג זה, יצאו מאחורי הפשוט ורסוסות. אז זה בדיוק מה שאומר. אחרי זה הייתה כבר בעיה,
איזה אציות נפש היה מבחינתו שלא היה זה וזה, ויש כאלה שם, איזה טיפשות הייתה שלא קרה מה שקרה.
טוב, יפה. כן, בבקשה.
בקשר לזה, מה שאמרת על היחסיות של כמות הגשם לתמונות של האדם באותו מקום, האם זה נכון עד לגבי יהודים?
לא, זה נכון גם לגבי גויים.
כי
אצל האינדיאנים יש להם את זה.
יש אזורים בעולם שהתרומה שם חוגגת, והגשם גם חוגג.
צודק. לא. כי יש נקודה, סליחה, מוסרית. תראה, יש מקומות שבהם יש כל הזמן גשם, זה סימן שזה מקומות לא מושגחים. ארץ מצרים, למשל, לא צריכה אפילו גשם, כי הנילוס עולה. כן? יש מקומות עזובים. יש מקומות שיש תביעה מוסרית. למשל, יש מדינה בעולם, נקראת זימבבואה. שמעת עליה? פעם קראו לה רודזיה, על שם המיליונר האנגלי רודז, שהקים את המדינה הזאת. במשך שנים רבות, המדינה הזאת הייתה משועבדת, קולוניאלית. רק לפני מספר שנים היא קיבלה עצמאות והיא קרא לעצמה זימבבואה. כל השנים מעולם לא הייתה בצורת בזימבבואה חוץ מהשנה שבה הם קיבלו עצמאות. ואז מתו רבים. וההסבר הוא פשוט. כל זמן שאדם משועבד לחברו, אין עליו תביעה מוסרית. לא פותחים לו את התיק. טוב. יש פה שאלה. אם היהדות רואה קשר נסיבתי ולא קשר מגי בין מעשים לשכר, אז מה המשמעות של העיקר שכר ועונש לפי הרמב״ם? וכן, למה צריך מעשים? איך הם משפיעים? וכן, למה צריך... לא הבנתי בדיוק המשך. וכן, למה צריך מעשים? איך הם משפיעים במובן הסיבתי? תשובה. המונח שכר ועונש איננו קיים ביהדות. אין ביהדות שכר ועונש, בצד האמת. אלא התלמוד אומר שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. שזה קיצור של ביטוי קצת יותר ארוך במסכת סוטה, שבמידה שאדם מודד, כך מודדים לו. לא, זה פשוט המשפט המקורי. אני מנסה להסביר, אני באמצע המשפט, תבין, זה קשה לי להגיד לך את סוף המשפט, כשעוד לא גמרתי את החלק הראשון של המשפט. קשה לי פשוט. טכנית, אני יודע שזה חיסרון שלי, אני לא... אז כשאומרים, במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. מה פירוש הביטוי מידה? מידה זה כלי מדידה. למשל, אתה רוצה לקנות שמן אצל המוכר, אתה מכניס את המידה, ולפי זה מודדו לך. אם אתה תביא מידה בצורה מסוימת, מה שייכנס יקבל את הצורה של הכלי. תביא כלי מסוג אחר, תהיה מידה אחרת. במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. מה זה אומר? זה אומר שהאדם הוא בעצמו כלי המידה. ואז האדם מתמלא בתוכן. אם האדם הוא עקום, אז גם התוכן שהוא יקבל עקום. אם האדם ישר, התוכן שהוא יקבל יהיה תוכן ישר. זאת אומרת שאין שכר ועונש, אלא המעשה נושא בתוכו את התוצאה שלו. כלומר, התוצאה היא אינהרנטית, היא מהותית למעשה עצמו. נגיד את זה אחרת. מה עונשו של אדם שקופץ לבריכה?
נרטב.
הוא נרטב. אולי נעשה איזשהו חסד. נגיד, אתה יכול להיכנס לבריכה, הפעם נוותר לך, לא תירטב. ברור שזה לא שייך. אלא המעשה נושא בקרבו את התוצאה שלו. לכן המושג של שכר ועונש הוא מושג מטעה. יש בסימבוליקה הרומאית. בסימבוליקה הרומאית. היו מתארים את המשפט בתור מוזניים. כן? יש איזה סמל מוזניים, מוזני המשפט. ובכפות של המוזניים מכניסים את החובות ואת הזכויות וכו'. ואז יש פה בתמיד בעיה. הנידון יכול לומר, נכון, לפי המשפט כך וכך מגיע לי, אבל אני מבקש מבית המשפט לוותר. יש טענה בזה. לעומת זה, יכול להיות, יש בישראל... גם כן מושג המוזניים, אבל המוזניים זה האדם עצמו. אני המוזניים ששופטים אותי. כתוב, וכל מעשיך בספר נכתבים. אומרים המפרשים של מסכת אבות, באיזה ספר נכתבים המעשים? בספר שלך, אתה הספר. אתה הספר שבו מעשיך נכתבים. זאת אומרת, אתה נושא את, את, את התוצאות של מעשיך. ולכן, ודאי שיש למעשים, יש חשיבות גדולה. נכון, עמוס? כן? יש מה שנקרא קשר סיבתי, כתבת נסיבתי, אבל אתה מתכוון בטח לסיבתי, ולא קשר מגי, בין המעשים לשכר, כי השכר הוא איננו שכר במובן האמיתי. טוב, פסוק כפה, כן.
קשר לאמונה בצדקת הדרך כערובה להצלחה ולניצחון, אם נערים תולדות ישראל, יש לנו שני מקרים קלאסיים של החשמונאים ובר כוכבא, אשר בשני המקרים העם מתכונן בני דצירות שעמדו לחוף עליו אמונה אחרת. אבל התוצאה הייתה שונה.
נכון.
בר כוכבא הובס והחשמונאים הצליחו, כאשר בשני המקרים הם עמדו נגד נכון. דבר וכו'. עכשיו השאלה היא איך ההנחה הזאת עומדת במבחן הזה של המציאות הספציפית הזאת.
אתה שואל, אם אני אומר שצדקת הדרך היא ערובה לניצחון, אז איך זה שהחשמונאים ניצחו, בר כוכבא הפסיד? הרי גם בר כוכבא וגם החשמונאים נלחמו מתוך תחושה של צדקת הדרך. תשובה. שתיים. א', לא תמיד מנצחים. גם אם צודקים. לא תמיד. אבל, זה עדיין בתוך א'. גם כשאדם מפסיד כשהוא צודק, אבל ההפסד שלו הופך לדורות לניצחון. כלומר, ההפסד של בר כוכבא הזריק בנו זריקת מרץ שהייתה מהסיבות להתקוממותנו במאה ה-20, בין היתר. ב', יש גם סיבות מוסריות לנפילתו של בר כוכבא. לפי המקורות שלנו, יוצא שזה כנראה היה זה ששמחנו על השומרונים ולא על עצמנו. לפי ההגדה במסכת גיטין, שאותו שומרוני בא ודיבר עם רבי אלעזר בן שמוע, ועל הסיפור שם. כן, מה אתה אומר? טוב. פסוק כ"ו. לא תהיה משקלה ועקרה בארצך את מספר ימיך המלא. מה זה מספר ימיך? מה? יש דבר כזה, מספר ימים? מה? אישה שמאבדת את בנה. אין דבר כזה שקולה, אלא שחולה. כן? אישה שקולה זה הכוונה שיש לה משקל, ששקלו אותה. כן? בקוף. כן? אבל אם אתה מתכוון משון שחול, אז צריך להגיד אישה שחולה. מה? נכון, אבל הוא אמר, אבל הוא לא קרא את הפסוק. הוא אמר, האם זה מה שקוראים היום אישה שקולה? אז אמרתי שאין דבר כזה אישה שקולה, אלא אם כן שקלו אותה. אני אמרתי, יש אישה שחולה. כן? פה זה משהו אחר, משקלה, הכוונה, זה פועל, שהיא מאבדת את ילדיה.
זה אותו שורש.
אבל זה פה בפיעל, ומה שהוא אמר כאן זה היה פעול, של הבינוני פעול, של משקל פעל. בסדר? שקולה. רגע, אתה צודק. אפשר גם להגיד שקולה, לא, אתה צודק, אתה להגיד שקולה, כן? דוב שקול. מה? שקולה, לא, כיוון שיש דגש בקף, אפשר לשים פתח, צודק, כן, מה אתה אומר? טוב, אבל שקולה זה לא קיים. שקולה. את מספר ימיך המלא. מה שמעניין אותי פה, מה זאת אומרת מספר ימים? האם זה אומר שיש מספר ימים שנגזר על האדם לחיות אותם? אתה אומר שלפני שאדם נולד, הקדוש ברוך הוא קובע את הזמן שאדם צריך לחיות. אז הרמב״ם כתב על זה תשובה ארוכה. שבה הוא כותב שאין דבר כזה ביהדות. אין קץ קבוע לחיים. אג'ל, קוראים לזה בערבית. כן? אז הרמב״ם אומר שאין דבר כזה. נכון שהוא חולק על חלק מהגאונים.
יש דבר
מה שיטתו בלבד. אז יודעים, אומרים, יש זה רק דעת הרמב״ם. כשזה רק דעת הרמב״ם, זה 80% מהיהדות.
זה הרבה, נכון, לא בסדר.
בסדר.
כשפרד אותי ושלחת אותי,
עשיתי שבוע. מה, הפניתי אותך?
לא, לשמעת
את הרמב״ם. לא, אבל יש איזו איגרת מיוחדת של הרמב״ם על הנושא הזה. יש איגרת, אני נקרא, איגרת על הקץ הקבוע לחיים. כן. אז הרמב״ם אומר שאין דבר כזה. אז מה זה, אם כך, את מספר ימיך המלא? הכוונה לפי הטבע. שלפי הטבע, כשאדם נולד, יש לו נתונים לחיות כך וכך זמן. אבל זה לא שיש תאריך מדויק. אתה לוקח חתול שנולד. אתה אומר לעצמך, בוא נעשה לו בדיקה רפואית. מה הסיכוי של החתול הזה לחיות כך וכך שנים? ברור?
שיעור של
זמן. שיעור שינה, ראוי לפי הטבע. זה הכוונה. זה נקרא את מספר ימיך המלא. כן.
אני רוצה לחזור קצת אחורה לגבי
שכר
ועונש.
כן,
בבקשה.
זה נשמע מאוד שכר ועונש, פסוק קפה. זאת הסיבה שאני הערכתי כל כך. כלומר, למה אני ראיתי כל כך להעריך, למרות שבכלל אנחנו לומדים את הפסוקים? הבאתי לכם את כתבי הרב קוק, ובסבלנות רבה התייחסתי לנאמר וכו'. בגלל שהפסוק בפשוטו נשמע שכר ועונש.
אבל הוא לא.
הוא כן, ודאי שהוא כן, אבל לא שכר ועונש במובן הארביטרארי, מבחוץ יש איזו החלטה אלוהית לברך את הלחם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסתכל, מוריד את המשקפיים, הם עבדו אותי, עכשיו אני פותח כפתור אחר, עכשיו יהיה ברכה בלחם. אלא יש קשר סיבה. התורה מקצרת. כן? זה כמו שתאמר, אני יודע, המוציא לחם מן הארץ. אז, כן? אז אתה הולך לשדה, מוציא לחמניות מן האדמה. אלא עד שאתה מוציא לחם מן הארץ, קרו כמה דברים באמצע, נכון? אז אותו דבר, גם פה. ואהבתם את השם אלוהיכם, התוצאה תהיה בסוף, וברך לחמך ותממיך. יש סיבה, יש קשר בין הדברים. כמובן? כן, בבקשה.
אני באמת, לא בא לי תקטע את ההבדל הזה שאתה מגדיל בין השכר ועונש ל... אני לא מבין את הדקות הזאת.
ההסבר הוא פשוט מאוד. יש הבדל בין תוצאה חיצונית למעשה או פנימית למעשה. למשל, אם אני אומר, מי שקופץ לבריכה ישלם קנס של 100 שקל. אז ה-100 שקל אין לו שום קשר לעבודה שנכנסתי לבריכה. נכון? כלומר, ואז אפשר באמת לוותר לי, או שלא לוותר לי. מה שאין, אם אני אומר, העונש של מי שקיים את הבריכה זה שהוא יראה טוב, אז אי אפשר לוותר. מובן? זהו, זה ההבדל. זה מה שאומרים, שבבית חולים למשוגעים, בודקים מי כבר נתרפא, מי קופץ לבריכה ריקה ומי לא. ומי שלא קופץ זה בגלל שהוא לא ידע לשחות. כן. מה אתה אומר?
מתי שהקדוש ברוך הוא מדבר על שכר ועונש, יותר נכון בחומה, אז כאילו הוא אומר, ברגע שתעבדו אותי, אז השם יברך את לחמך וכזה. אז זה כאילו ספציפית על הלחם שלך, שזה יכול להיות גם על הדור הבא.
לא משנה. טוב, עד כאן.
שבת שלום.
מבורך. שבת שלום.